הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת מרים בת שלום ובכורה זיכרונה לברכה, ולעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת נזיר. נתחיל היום באמצע עמוד א' ונסיים לקראת סוף נ"ה עמוד א', שש שורות מלמטה. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נשלים נושא מהמשנה הקודמת לגבי מתי נזיר שנטמע מתחיל מחדש לספור את ימי הנזירות. בחלק השני נראה את המשנה הבאה לגבי טומאות שמטמאות את הנזיר אבל לא סותרות לו את הנזירות. ובחלק השלישי נראה נושא קצת אגבי, וזה לגבי מה בדיוק גזרו בטומאת ארץ העמים. אז החלק הראשון, כאמור, השלמת המשנה הקודמת. ראינו במשנה בדף ממתת המון מצבים שבהם הנזיר נטמע בטומאת מת וסותר את הנזירות. ואז בסוף המשנה היא אמרה מתי הוא מתחיל. ואנחנו רוצים להבין מה בדיוק היא אמרה. אבל לפני זה, בואו נזכר בדף י' ח' שגם שם דיברנו על זה, ושם ראינו ארבע דעות לגבי זה. דעה הראשונה זה רבי יוסי ברב יהודה, שאומר שהנזיר מתחיל מחדש ביום השביעי, כלומר אחרי שהוא טובל ומתגלח, אבל הוא לא צריך לחכות ליום השמיני, היום של הקורבנות. זו דעה ראשונה, ולפי תוספות, זו גם דעת רבי אליעזר. דעה שנייה זה רבי שהוא מתחיל ביום השמיני בבוקר, לפני הקורבנות. דעה שלישית זה רבנן שהוא מתחיל ביום השמיני אחרי החטאת. ודעה רביעית זה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא גם כן מתחיל ביום השמיני, אבל אחרי החטאת והאשם. אלה הדעות, עוד פעם, או יום שביעי אחרי התבילה והתגלחת, או יום שמיני בבוקר, או יום שמיני אחרי החטאת, או יום שמיני אחרי החטאת והאשם. אלה דעות שראינו שם. עכשיו בוא נראה מה אומרת המשנה שלנו. אז המשנה במתת עמוד ב' אמרה, ואינו מתחיל למנות אלא עד שיתר. מה זה עד שיתר? אז הגמרא מתלבטת, האם הכוונה היא כמו רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי יהודה ליום השביעי, אחרי שהוא טובל וניתר ומתגלח, אז הוא כבר מתחיל, או שהכוונה היא לדעה השלישית, דעת רבנן, שזה עד שיתר על ידי הקורבן, כלומר ביום השמיני אחרי החטאת. אלה שתי אפשרויות, והגמרא מכריעה כמו אפשרות השנייה, שזה כדעת רבנן ביום השמיני אחרי החטאת. ולמה היא מכריעה כך? כי במשנה הבאה, שעוד רגע נראה, מדובר על מצבים שבהם הנזיר נטמע לשבעה ימים, אבל הוא לא סותר את הנזירות, אז על זה אומרת המשנה שהוא מתחיל מיד, כלומר ביום השביעי אחרי התבילה. אז אם כשהמשנה רוצה לומר שהוא מתחיל ביום השביעי, היא משתמשת בביטוי מיד, אז כנראה שאצלנו, שהיא לא משתמשת בביטוי מיד, אלא עד שיתר, כנראה שזה לא ביום השביעי, אלא אחרי זה. מתי? באפשרות השנייה שציינו, כלומר ביום השמיני אחרי החטאת. ועד כאן חלק הראשון של השיעור, מתי נזיר שנטמע מתחיל מחדש את הנזירות. החלק השני זה במשנה, בסוף עמוד א', והפעם בניגוד למשנה הקודמת, ששם ראינו דברים שמטמאים את הנזיר בטומאת מת וסותרים לו את הנזירות, עכשיו נהיה דברים שמטמאים אותו אבל לא סותרים לו את הנזירות, ונחלק את זה לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה כי זה טומאות מת, אבל טומאות מת מדרבנן, ולכן הוא לא סותר. הסוג השני זה שזה אומנם טומאות מת מדאורייתא, אבל מדובר שהוא לא נטמע מהמת עצמו, אלא ממשהו עקיף יותר, ולכן זה לא סותר לו את הנזירות, כי בנזירות צריך שהוא יטמע דווקא מהמת עצמו. והסוג השלישי זה שהוא נטמע, אבל לא מטומאת מת, אלא מטומאות אחרות, כמו צרת, זיווה, וגם זה לא סותר לו את הנזירות. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס אחד אחד ונראה דוגמאות לכל סוג. אז הסוג הראשון זה שהוא אמנם נטמע בטומאת מת, אבל רק מדרבנן. במה מדובר? אז יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה טומאה מספק, שאומנם עקרונית כשמדובר בספק טומאה ברשות הרבים אז מקלים, אבל יש מצבים שחזל בכל זאת גזרו, וזה הסחכות והפרעות ובית הפרס. סחכות ופרעות לפי הראש זה די דומה, סחכות זה שיש עץ עם ענפים שכל ענף הוא בעובי של טפח ויש טומאת מת מתחת לאחד מהענפים אבל לא יודעים איזה, אז זה ספק וחזל בכל זאת גזרו. ופרעות זה מצב דומה רק לא עם ענפים אלא עם בליטות מהגדר, שגם כן מתחת לאחד מהם יש טומאה וזה הילל עליו ורק לא יודעים איזה, וזה ספק וחזל בכל זאת גזרו. זה סחכות ופרעות. בית הפרס זה שיש שדה שחרשו בו קבר, אז אין עצמות גדולות, אולי יש איזה שמעצמות קטנות, עצם כסעורה, שזה לא מטמא באוהל, אבל כן במגע ומסע, אבל מדאורייתא לא מחמירים, כי מן הסתם זה קבור מתחת לחול, והוא לא יזיז את זה, אבל מדרבנן בכל זאת גזרו, שמה הוא נגע בזה. אז אלה שני המצבים שרבנן גזרו טומאת דרבנן בגלל ספק, ומצב נוסף זה טומאת ארץ העמים, שגם זה מדרבנן, שבהמשך בגמרא נראה האם זה מספק או לא. בכל אופן, זה הסוג הראשון במשנה, טומאות מדרבנן, והנזיר לא סותר. הסוג השני זה מצבים שהנזיר באמת נטמע תומעת מת מדאורייתא, אבל כאמור, כיוון שזה לא היה מהמת עצמו, אז הוא לא סותר. במה מדובר? אז נראה לגבי זה ארבעה מקרים. מקרה אחד זה הגולל והדופק של הקבר, שלפי כמה ראשונים הכוונה אל הכיסוי של הארון קבורה מלמעלה, ולדפנות מהצד, שלפי כמה ראשונים זה מטמא מדאורייתא, אבל כאמור, כיוון שזה לא המת עצמו, הוא לא סותר. זה מקרה ראשון. מקרה שני, די דומה, אדם שנוגע באוהל המת, אז זה מטמא אותו, אבל זה לא נחשב המת עצמו וזה לא סותר. זה אגב בניגוד למי שנטמע באוהל, שזה כן נחשב המת עצמו וזה כן סותר. בכל אופן זה מקרה שני. מקרה שלישי זה שהוא ההיל על רוב העצמות או רביעית דם, שכמו שכבר אמרנו אז כשלמדנו בדף ממתת המשנה, זה מטמא אותו מדאורייתא, אבל זה לא סותר. בשביל לסתור צריך יותר מזה, לא מספיק רוב העצמות, אלא צריך חצי קו עצמות, ולא מספיק רביעית דם, צריך חצי לוג דם. בכל אופן זה המקרה שלישי. ומקרה רביעי זה כלים שנגעו במת. אז הכלים אלו נעשו אב הטומאה, ואם הוא נוגע בהם הוא נעשה ראשון הטומאה, וגם כאן הוא לא סותר. המקרה הזה הוא קצת שונה מהמקרים הקודמים, כי המקרים הקודמים ממש הופכים אותו לתממת. הוא צריך שבעה ימים, והוא מזה מי חטאת ביום השלישי והשביעי בשביל להיטהר. כאן לעומת זאת, כמו שהגמרא גם תגיד, הוא נטמע רק ליום אחד. כמו אדם שנוגע בשרץ או בנבלה, זה טומאה פחות חמורה, וגם היא כמובן לא סותרת את הנזירות. עד כאן הסוג השני, שזה טומאת מת, אבל לא סותר את הנזירות, כי זה לא המת עצמו. הסוג השלישי במשנה זה שהוא נטמע בטומאות שהן בכלל לא טומאות מת, אז ודאי שהוא לא סותר, וזה אם הוא נהיה מצורע או זב וזבה, שאומנם טמא, אבל לא סותר, וכמובן טומאות קלות יותר גם כן הוא לא סותר, אבל שימו לב, יש בכל זאת הבדל בין מצורע לבין זב וזבה, שמצורע, כשיודעים שהוא כבר מצורע, כלומר בימי גמרו, וכשהוא עובד על הטהרה מהצרת בימי סופרו, אז הוא אמנם לא סותר, אבל הוא גם לא מונה את הנזירות, הימים אלו לא נחשבים לו, כמו שכבר למדנו, לעומת זאת, בזב וזבה, וגם מצורע בימי הסגרו, כשעוד לא ברור שהוא מצורע, אז לא רק שהוא לא סותר את הנזירות, אלא הימים אלו נחשבים לו כימי נזירות לכל דבר, ועד כאן הסוג השלישי, ועד כאן בעצם המשנה, ראינו שלושה סוגים שנזיר נטמע ולא סותר, עוד פעם סוג ראשון זה טומאת מת מדרבנן, כמו שרחות, פרעות, בית הפרס, ארץ העמים, סוג שני זה שזה טומאת מת מדאורייתא, אבל זה לא סותר כי זה לא המת עצמו, כמו הגולל והדופק, ונגע באוהל המת, ורוב העצמות ורביעית דם, ואם הוא נגע בכלים שנגעו במת, שהם בכלל אוהב הטומאה, זה סוג שני. סוג שלישי זה צרת, זיווה, שזה גם כן לא סותר, ועד כאן החלק השני, המשנה עם טיפה מהגמרה לגבי מה זה שכחות ופרעות. החלק השלישי והאחרון זה בגמרא, וזה לגבי טומאת ארץ העמים. למה אנחנו מדברים על זה? כי הזכרנו את זה במשנה, שזה מטמא גם את הנזיר מדרבנן, אבל הוא לא סותר, כי זה רק דרבנן. אז עכשיו אגב זה, ניכנס לזה יותר לעומק. והגמרא שואלת שאלה שהזכרנו אותה אגב גם בדף כף, וזה, האם כשחזל גזרו טומאה בארץ העמים, הם גזרו על גושה, כלומר על האדמה של ארץ העמים? או שהם גזרו על אווירה, על האוויר של ארץ העמים. ולמה שיגזרו כך או כך? אז מסבירים התוספות שבעצם השאלה היא למה הם גזרו. האם הם גזרו כי בארץ העמים לא כל כך הקפידו לקבור כמו שצריך בצורה מסודרת, אז יכול להיות שסתם ככה מתים באדמה ואתה לא יודע, ולכן גזרו על גושה, כלומר על האדמה, שמה יש שם מת, או שזה בעצם לא קשור לטומאת מת, אלא פשוט גזרה בשביל למנוע מאנשים לרצות לגור בחול, ואז לפי זה גזרו לא על האדמה, כי זה לא קשור לאדמה, זה לא שמא יש שם מת, אלא גזרו פשוט על האוויר. כל הימצאות בחוץ לארץ מתמת, וזהו, בלי קשר לאם יש שם איזה מת מתחת לאדמה. אז זו ההתלבטות, האם זה על גושה, על האדמה או על האוויר, ונקדים קצת את המאוחר, ונאמר שמתוך הסוגיה עולות שתי נפקמינות לגבי השאלה הזאת, האם זה על האדמה או לאוויר, ואנחנו נראה שבנפקמינה אחת זה חומרה לצד אחד, ובנפקמינה השנייה זה חומרה לצד השני. כלומר, נפקמינה אחת זה איך הוא ניתר מאותה טומאה, שאם דובר בטומאה על האדמה שמה יש המתים, אז זה כמו טומאת מת, הוא צריך חזאה של מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, אבל אם מדובר בטומאה על האוויר, אז איזושהי המצאה חדשה, אז זה כמו כל טומאה פשוטה שהוא טובל וניתר בערב. זו נפקמינה אחת, שאווירה זה דווקא יותר קל. נפקמינה שנייה, ששם אווירה זה יותר חמור, זה מה קורה אם הוא יצא לארץ העמים בתוך שידה, תיבה ומגדל, כלומר איזשהו מבנה גדול שבעצם מהווה אוהל בפני עצמו וחוצץ בינו לבין הקרקע, שבמקרה כזה, אז כאמור זה מתהפך, שאם הגזרה היא על גושה, על האדמה, אז כאן יש משהו שחוצץ בינו לאדמה, אז הוא נשאר טהור, אבל אם הגזרה היא על האוויר, אז ברגע שהוא יצא את גבולות הארץ, הוא באוויר ארץ העמים, אין לו איך לחצוץ בפני זה, והוא טמא. אלה שתי הנפקמינות, ועד כאן הצגת השאלה. עכשיו מה שנעשה זה נראה מה דעת התנאים, ונראה את זה בשני שלבים שכל שלב קשור לאחת מהנפקמינות. כלומר, שלב ראשון ננסה להוכיח מהמשנה שלנו על פי הנפקמינה הראשונה שמדובר בגזרה על הקרקע ולא על האוויר. שלב שני, על פי הנפקמינה השנייה, ננסה להראות שאולי זה בעצם מחלוק את תנאים, אבל נדחה את זה. אז שלב ראשון מהמשנה שלנו, כאמור, על פי הנפקמינה הראשונה של איך הוא ניתר. וזה שראינו במשנה שהיא סיכמה ואמרה שעל התומות שמוזכרות במשנה, הנזיר אומנם לא סותר, אבל הוא כן צריך להיטהר בשלישי ובשבי. והרי אחת מהתומות במשנה זה ארץ העמים, אז לכאורה זה אומר שגם על ארץ העמים צריך להיטהר שבעה ימים, אז מכאן ראיה מהמשנה שזה גזרה על האדמה שיש שם אולי מתים, ולכן הוא ניתר כמו בתומת מת שבעה ימים. זו ראיה מהמשנה, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי, כי כשהמשנה אמרה שהוא צריך להיטהר שבעה ימים, היא לא התכוונה לכל הדוגמאות שבמשנה, כי הרי יש עוד מקרה במשנה ששם ודאי שהוא לא צריך שבעה ימים, וזה כשהוא נוגע בכלי שנגע באמת, ששם ודאי שהוא לא צריך שבעה ימים. אז ממילא יכול להיות שגם לגבי ארץ העמים, המשנה לא התכוונה שהוא צריך שבעה ימים, כי גם היא סוברת אולי שזה אווירה ולא גושה. אז עד כאן הניסיון להוכיח מהמשנה והדחייה. הדבר השני זה ניסיון לומר שזה בעצם מחלוקת תנאים, וזה על פי הנפקמינה השנייה, שאמרנו שאם הוא נכנס בשידה טבעה ומגדל, שאמרנו שאם הגזרה היא על גושה על האדמה, אז זה חוצץ בינו לבין האדמה, והוא טהור, אבל אם הגזרה היא על האוויר, אז הוא טמא, זו הנפקמינה, ועכשיו אומרת הגמרא, בעצם זה ממש מחלוקת תנאים, בדיוק לגבי הנפקמינה הזאת, זה נמצא בשורה הראשונה בנונהי עמוד א', אומרת הגמרא, למה כתנאי, שכתוב בברייתא שמי שנכנס לארץ העמים בשידה טבעה ומגדל, רבי יוסי ברבי יהודה מטהר אותו, רבי מטמא אותו, אז לכאורה הם חולקים בדיוק בזה, שלפי רבי יוסי ברבי יהודה גזרה היא על גושה על האדמה, וממילא התיבה חוצצת בינו לבין האדמה, ולכן הוא טהור. לפי רבי לעומת זאת, כנראה הגזרה היא על האוויר, וממילא התיבה לא חוצצת, ולכן הוא טמא. זו הצעה, אבל הגמרא דוחה את זה לשני הכיוונים. כלומר, אפשר לומר ששניהם סוברים גושה, ואפשר לומר ששניהם סוברים אווירה. איך? אז כיוון ראשון זה ששניהם סוברים גושה, כלומר שהאדמה עצמה טמאה, ואז לפי זה רבי יוסי ברבי יהודה מובן, כי התיבה חוצצת והוא אמור להיות טהור, וזה שרבי בכל זאת מטמא, אז כאן יש שתי אפשרויות בגמרא, אחת בתחילת הסוגיה ואחת בסוף. אפשרות ראשונה זה שהוא מטמא כי התיבה הזאת אמנם נחשבת אוהל, אבל זה רק אם הייתה עומדת במקום, אבל כאן כיוון שהיא זזה, אנשים מזיזים אותה, אז היא נחשבת אוהל זרוק, ובמקרה כזה היא כבר לא נחשבת אוהל שחוצץ, ולכן הוא טמא. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה שהוא מודה שזה נחשב אוהל וזה חוצץ, אלא פשוט הוא גוזר שמה מי שבתוך התיבה יוציא את הראש או את הגוף להסתכל קצת על הנוף, ואז הוא יתמה, לכן הוא כבר גוזר עליו מראש. אלה שתי אפשרויות למה הוא בכל זאת תמה, ועד כאן הכיוון הראשון. עוד פעם, הכיוון הראשון זה ששניהם אומרים שזה משום גושה, כלומר האדמה עצמה טמאה, וממילא אם הוא נכנס בתיבה זה נחשב אוהל וזה חוצץ, ולכן רבי יוסי ברבי יהודה מטהר. זה שרבי בכל זאת מטמא, זה או כי זה אוהל זרוק ואז זה לא חוצץ, או כי שמה הוא יוציא את הראש אז הוא גוזר עליו. זה הכיוון הראשון. עכשיו, נעיר בסוגריים שבשתי אפשרויות האלו, הגמרא מביאה ברייתא, בשניהם זה מתחיל בוהא תניא, ואנחנו נסביר את זה לפי הפירוש השני בתוספות, שבשתי אפשרויות, הוהא תניא הזה זה לא קושייה, אלא זה בניחותא, זה ראיה. כי בשתי אפשרויות הגמרא בעצם מביאה ברייתא להראות שבאמת סביב זה המחלוקת. כלומר, באפשרות הראשונה מביאה ברייתא, ששם רבי יוסי ברבי יהודה אומר שמצב כזה לא נחשב אוהל זרוק, ולכן הוא בכל זאת כן מטהר. מתי זה כן נחשב אוהל זרוק? רק אם זה ממש באוויר. זרקו את זה באוויר, בלי שמחזיקים. אבל כל עוד מחזיקים, גם אם זה זז, זה לא נחשב אוהל זרוק לדעתו, ולכן הוא מטהר. זה באפשרות הראשונה. באפשרות השנייה, שרבי חושש שהוא יציא את הראש, אז יש ברייתא שאומרת כמעט בפירוש, רבי יוסי ברבי יהודה לא חושש לזה. כלומר, כל עוד הוא לא יוציא את הראש, הוא טהור. אם הוא יוציא את הראש, אז באמת הוא יתאמה. כלומר, רואים שבאמת הדיון היה סביב הוצאת הראש. אז אלה שתי הברייתות שמחזקות את שתי האפשרויות, ועד כאן כאמור, הכיוון הראשון. עוד פעם לסיכום, לפי הכיוון הראשון, שניהם אומרים שהאדמה עצמה טמאה, גזרו על גושה, וממילא רבי יוסי ברבי יהודה מובן שהוא טהור כי התיבה חוצצת, רבי בכל זאת מטמא, או כי לדעתו זה אוהל זרוק וזה לא חוצץ, או כי הוא פשוט חושש שמא הנוסע בתיבה הזאת יוציא את הראש. עד כאן הכיוון הראשון. הכיוון השני זה ששניהם מודים שזה לא משום גושה, אלא משום אווירה, כלומר גזרו על האוויר, וממילא לפי זה דווקא רבי שמטמא הוא מובן, כי התיבה לא חוצצת, ולכן הוא טמא. זה שרבי יוסי ברבי יהודה בכל זאת מטהר, זה מסיבה קצת צדדית, וזה שפשוט זה מצב לא שכיח. אנשים לא כל כך עושים את זה, נכנסים בתיבה שמישהו מחזיק אותה מלמטה, וממילא על מצב לא שכיח, חזה לא גזרו, ולכן הוא טהור. זה הכיוון השני, כולם יודעים שזה משום האוויר, לכן התיבה לא עוזרת, לכן רבי מתאמה, רבי יוסי ברבי יהודה מתאר, פשוט כי על מצב לא שכיח, לא גזרו, וגם על זה הגמרא מביאה והתניא, שגם כאן זה לא קושייה, אלא זה חיזוק, וזה שהיא אומרת שזה שרבי יוסי ברבי יהודה מתאר כאן, זה דווקא בשידת תיבה ומגדל, אבל אם הוא ייכנס בקורון או בספינה, אז הוא כן יהיה תמה, כנראה כי זה כן מצב שכיח, ולכן על זה כן גזרו. עד כאן שני הכיוונים להראות שזה לא מחלוקת תנאים, ועד כאן הדיון לגבי ארץ העמים, ובעצם נשארנו בלי תשובה האם גזרו על האדמה או על האוויר, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף נונהי עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון שאלנו מתי נזיר שנטמא מתחיל מחדש את הנזירות. המשנה אמרה שאינו מתחיל עד שיתר, ושאלנו מה זה אומר, האם הכוונה היא ליום השביעי אחרי הטבילה והתגלחת, או ליום השמיני אחרי החטאת, והכנו שכוונה היא ליום השמיני, כי אם הכוונה ליום השביעי, המשנה הייתה צריכה להשתמש בלשון של המשנה הבאה שמתחיל מיד, אלא הכוונה היא ליום השמיני, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה, ושם ראינו מצבים שנזיר נטמא, אבל הוא לא סותר, וראינו שלושה סוגים, סוג אחד זה כי זה תומות דרבנן, וזה בסחחות ופרות, בבית הפרס, בארץ העמים, סוג שני זה אמנם תומות דאורייתא, אבל בכל זאת זה לא המת עצמו, ולכן הוא לא סותר, וזה אם הוא נוגע בגולל ודופק, או באוהל המת, או כשהוא מאהיל על רוב העצמות, או על רביעית דם, ואם הוא נוגע בכלים שנגעו במת, וסוג שלישי זה שהוא נטמא בכלל לא ממת, אלא מצורה, זב וזבה, גם אז הוא לא סותר את הנזירות, אם זה מצורה בימי גומרו וסופרו, פרו, אז אמנם לא סותר, אבל זה גם לא נחשב לו לנזירות. אם זה בימי הסגירו או זה וזווה, זה גם נחשב לנזירות, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, שאלנו שאלה עקרונית על תומת ארץ העמים, האם מה שגזרו זה על האדמה, שמיש המתים באדמה, או שגזרו על האוויר, על עצם ההימצאות שם, פשוט בשביל שאנשים לא יצאו לחול, וראינו שתי נפקמינות, אחת זה איך ניתרים מזה, שאם זה על האדמה זה כמו תומת מת, זה חזאה ביום השלישי והשבי, אם זה על האוויר, אז זה תומה פשוטה רגילה שהוא תובל וניתר באותו ערב, זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, אם הוא נכנס בשידה טבע ומגדל, אז לכאורה, אם זה משום האדמה, זה חוצץ בינו לאדמה והוא טהור, אם זה משום האוויר, אז הוא עדיין טמא. עד כאן הצגנו את השאלה, ואז ניסינו לראות מה אומרים התנאים, וכל זה לפי שתי הנפקמינות שאמרנו, כלומר, דבר אחד זה שניסינו להוכיח שלפי המשנה זה משום גושה, כלומר האדמה, וזה שלכאורה היא אומרת שגם על תומת ארץ העמים צריכים הזעה בשלישי ובשביעי, כלומר זה משום תומת מת שבאדמה, אבל דחינו, אולי לא התכוונה שכאן גם צריך הזעה, אלא התכוונה לשאר הדוגמות במשנה, דבר שני, ניסינו להראות שאולי זה מחלוקת תנאים, וזה שמי שנכנס בשידת תיבה ומגדל, לפי רבי יוסי ברבי יהודה הוא טהור, לכאורה כי גזרו על גושה, והתיבה חוצצת בינו לבין האדמה, ואילו לפי רבי הוא טמא, לכאורה כי גזרו על האוויר, ואז ממילא התיבה לא עוזרת. זה לכאורה, אבל דחינו בשני כיוונים, כיוון אחד שבאמת לפי כולם גזרו על גושה, ואז ממילא רבי יוסי ברבי יהודה מובן שהוא טהור כי התיבה חוצצת, זה שרבי בכל זאת מטמא, זה או כי לדעתו זה נחשב אוהל זרוק וזה לא נחשב אוהל, או כי הוא פשוט גוזר, שם הוא יוציא את הראש להסתכל על הנוף, ולכן הוא גוזר שהוא טמא. זה כיוון ראשון, ששניהם סוברים שזה משום גושה. כיוון שני זה שלפי כולם זה משום האוויר, וממילא רבי שמטמא הוא מובן, כי התיבה לא עוזרת. רבי יוסי ברבי יהודה בכל זאת מטהר, כי זה מצב לא שכיח, ולכן לא גזרו, אבל אם הוא ייכנס בקורון או בספינה, זה מצב שכיח, ועל זה באמת כן גזרו. כל טוב.